אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
שלום שלום, אתם מאזינים לפרק מיוחד של הכותרת שנוצר על רקע המהומות האלימות בירושלים במהלך סוף השבוע של השבעה והשמונה במאי 2021. אנחנו רוצים להבין יותר על מה שקורה בבירה, איתך פרשננו אליאור לוי, אז נתחיל בלעשות סדר. לפני כשבועיים כבר היו מהומות, הן נרגעו, ועכשיו שוב, מה הרקע הפעם?
תראה עטילה, מה שקורה בשבועיים האחרונים זה שחמאס מכוון את האש לשני מקומות. אחד, שייח' ג'ראח, השני, אל-אקסה. כאשר חמאס בעצם גם מסמן תאריך ספציפי, שזה העשירי במאי, עוד יומיים, יום שני. למה? מפני שבעשירי במאי מצוין בישראל יום ירושלים. אממה, השנה קרה שיום ירושלים מצוין בתוך חודש הרמדאן, ממש לקראת סופו ולקראת תחילת עיד אל פיטר, כאשר יותר מזה, ביום ראשון, בלילה, יום לפני, בעצם ערב יום ירושלים ויום לפני יום ירושלים עצמו, עם כל החגיגות וההגעה לעיר, יש את לילה תל קדר. מה זה לילה תל קדר? לילה תל קדר זה לילה ספציפי בתוך חודש הרמדאן, בדרך כלל ביום ה-27 של הרמדאן, כאשר בלילה הזה, על פי האמונה המוסלמית, השמיים נפתחים, ובעצם אפשר לבקש את כל מה שעולה על דעתך בתפילות. ולכן, בלילה הזה, רחבת מסגד אל-אקצה, כל המתחם, כל המסגדים בו, הכל, כל האולמות, מלאים עד אפס מקום באנשים. כל זה קורה לילה לפני יום ירושלים. חמאס לוקח את כל האירועים האלה, עטילה, ובעצם מחבר אותם יחד כדי לנסות ולהבעיר פה את האש. בעצם מה שהוא עושה זה לקחת את הסיפור הזה ולחבר את כל הכוכבים שאיכשהו הסתדרו לו כדי להציט את ירושלים, אבל לא רק את ירושלים, גם את הגדה המערבית, וכפי שראינו בסוף שבוע האחרון, הוא כמעט הצליח בזה, ונמנע פיגוע מאוד מאוד גדול, אבל הכוונה שלו היא להבעיר עוד את הגדה המערבית, גם בהפגנות, לא רק בפיגועים, וכמובן, כמובן את ירושלים, כאשר שים לב, ועל זה נדבר בהמשך, עזה בינתיים נשארת הרחק מאחור בשקט.
היית במהלך השבוע בשייח' ג'ראח, לילות שלמים בילית שם, שמעת את האנשים, דיברת איתם. האוכלוסייה הפלסטינית מעוניינת לשתף פעולה עם האינסטיגציה הזאת של החמאס?
תראה, טילה, ביום חמישי בלילה אני הייתי בשייח' ג'ראח, והתארחתי, נכנסתי לבית של אחד המפונים כדי בעצם לראיין אותו. ושאלתי אותו בדיוק את השאלה הזאת, אמרתי יותר, מוחמד דף בא והציב את שייח' ג'ראח כתנאי, לשקט של הזרוע הצבאית של חמאס, הג'יהאד האיסלאמי הצטרף אליו, הרשות הפלסטינית הצטרפה אליו, שאלתי אותו, אתם לא מרגישים בעצם שמנצלים את הסוגיה, את הכאב האישי שלכם למטרות הרבה הרבה יותר גדולות? קודם כל היה לו מאוד קשה להתמודד עם שאלה כזאת מן הסתם, בוודאי לא on the record, אבל הוא אמר שמבחינתו אלימות בסוף מביאה אלימות, וישראל בעצם הובילה במהלכים שלה את האלימות משער שכם, ובעצם העבירה את זה לשייח' ג'ראח, ואז שייח' ג'ראח הפך להיות גולת הכותרת. הוא אומר, כן, כולם איתנו, מוחמד דף איתנו, הג'יהאד האיסלאמי איתנו, זה לא אומר שאני חייב להסכים איתם, ככה הוא אומר לי, אבל הם נמצאים איתנו, ולא סתם צעירים בירושלים קוראים מוחמד דף, ומה שנקרא בערבית ללקוץ ריחין שועדה ולמלאין, שזה בעצם לירושלים צועדים מיליוני שהידים. הוא אומר, אתם הבאתם את זה, ומבחינתו הוא לא מתנגד לזה שחמאס בעצם ניחס את הסיפור הזה, כי בסוף, בסוף, בסוף זה משרת אותו.
בעודנו מדברים, פתאום אני קולט שאולי, רק אולי, לא כל מי שמאזין לנו יודע בכלל על מה הסיפור, מה הרקע, על איזה פינוי מדובר, מה קורה שם בשייח' ג'ראח?
תראה, אני לא אלאה אותך בפרטים משפטיים מאוד מאוד סבוכים, כי מדובר בפרשייה מאוד מאוד מורכבת, כל פרשיית שייח' ג'ראח, שבעצם הולכת אחורה עד המאה ה-19. אבל בגדול מה שקורה שם, 28 בתים נמצאים בחלק הזה של השכונה, כאשר כל ה-28 בתים האלה נמצאים בסכנת פינוי, על בסיס חוק נכסי נפקדים של המדינה, ובעצם אמורים להיכנס אליהם בצו בית משפט, משפחות יהודיות שבעצם מאוגדות בסוג של ארגון מסוים. זה הסיפור בשייח ג'ראח, אבל בגדול מדובר על פינוי הבתים האלה, פינוי בצו של בית משפט, ולכן בעצם התחילה כל האש שם. אבל חשוב להזכיר אותי, הסיפור הוא לא באמת שייח ג'ראח, שייח ג'ראח הוא אולי התירוץ של הסיפור הזה, הסיפור בגדול הוא שחמאס מרגיש את סוף ימי אבו מאזן, חמאס מרגיש שהוא יכול לנכס לעצמו הרבה מאוד בתקופה הזאת, לא בעזה, דווקא בגדה, דווקא בירושלים, והוא הרגיש גם שהוא היה כבר על הגל והורידו אותו מהגל. מתי הורידו אותו מהגל? הורידו אותו מהגל ברגע שבעצם אבו מאזן ביטא את הבחירות, שסביר להניח שחמאס היה מנצח בהן, הבחירות לפרלמנט הפלסטיני. ברגע שאבו מאזן בעצם ביטל את הבחירות, א', חמאס נתקף בזעם והרבה מאוד תסכול, אבל הוא רצה עדיין לגבות סוג של מחיר או דריסת רגל או תמיכה, כאשר הוא לוקח בעצם את כל השילוב הזה שאמרתי לך, התאריכי של ירושלים, ומסמן אותו כאופציה להבערת השטח, לערעור היציבות, ועל זה הם דיברו, הם אימו מלכתחילה, שאם הבחירות יבוטלו, תתערער היציבות גם בגדה, גם בירושלים וגם ברצועת עזה.
מבחינת התגובה הישראלית, לפני כשבועיים ראינו תגובה בעזה, ראינו תגובה מסוימת, יותר רפה בירושלים, הפעם התגובה הישראלית הייתה מאוד מאוד חריפה מול המתפרים.
תראה, קודם כל לא הייתה פה הפתעה גדולה, זאת אומרת, די הדלק פשוט היו שם, הם כבר שם כמה ימים, כולם הרגישו אותם, כולם הריחו אותם, היה צריך רק את הגפור הקטן, קטן, ניצוץ, שיצית את כל הסיפור הזה, וזה בעצם מה שקרה אתמול. תראה, מבחינת טכנית, מה שקרה אתמול, אלפי פלסטינים נמצאים בתוך מסגד אל-אקצא, בתפילות של סיום יום הרמדאן, מתקרבים לעבר אחד השערים הראשיים של אל-אקצא, מתחילים לידות אבנים לעבר כוח של יסם, שנמצא בצד השני בעצם, מעבר לפתח ונמנע מלהיכנס לשם, בשלב מסוים במשטרה כנראה מבינים שהדבר יוצא מכלל שליטה, ואז מתחילים לזרוק לבפנים רימוני אלם ולהיכנס, ומשם בעצם התחיל כל הפיצוץ הזה. שוב, ניצוץ קטן שהתחיל פיצוץ גדול, אבל הפיצוץ הזה היה צפוי, זאת אומרת מבחינתי זה היה קורה במוקדם או במאוחר, זה קרה אתמול, אבל זה יכול לקרות גם היום, גם מחר, או ביום שני, באחד מהם זה היה קורה, משום שלשם כל הצדדים בעצם התכנסו, ולכן אי אפשר לבוא ולומר שהייתה פה איזושהי הפתעה גדולה, מלבד זה שבעצם כל הסיפור הזה התרחש רק כשאנחנו נמצאים בעצם ביום שישי, מרחק של 3 ימים מיום שני, אותו יום שחמאס בעצם סימן את יום הזעם הזה, וצריך להדגיש לגבי יום שני משהו מאוד חשוב, חמאס קרא ועדיין קורא לפלסטינים להיכנס בהמוניהם למסגד אל-אקצא ולהתבצר שם, לא לצאת משם. חמאס רוצה בעצם להגיע למצב שמסגד אל-אקצא יהיה מלא בפלסטינים, עדיף צעירים, עדיף פחות נשים, פחות ילדים, כלומר אנשים שיוכלו להתעמת עם כוחות הביטחון, וישארו שם ליום הפקודה, ויום הפקודה הוא יום שני. ביום שני חמאס מנסה לצייר סוג של נרטיב, שהוא אגב כנראה לא נכון בכלל, שישראל צפויה להכניס המון 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 ישראלים ויהודים למתחם הר הבית במסגרת הביקורים היומיים, אממה מבחינתם ביום הזה יש סוג של מזימה ציונית להכניס לשם עשרות אלפים כדי לשנות את הסטטוס קוו, דבר שהוא לא נכון ביסודו, אבל זה לא באמת משנה אם זה נכון או לא נכון בימינו, משנה התודעה ובעצם הנדסת התודעה שחמאס עושה וחמאס גם מצליח בזה, ולכן בעצם הכל 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 מתנקז לקראת יום שני, אבל כבר ראינו בעצם שהעדים האלה החלו להתפוצץ אתמול, וצפויים לנו עוד יומיים מאוד מאוד מתוחים עד יום שני, ואז נראה בעצם לאן חמאס מכוון, ולאן בעצם האירועים האלה יכולים להתגלגל. אני מזכיר, אנחנו כרגע מתרכזים בירושלים, אבל יש גם את הגדה המערבית שאתמול נמנע שם פיגוע מאוד מאוד גדול שהיה אמור לצאת משם, יש גם את רצועת עזה שחמאס בינתיים מנסה להוציא אותה מהמשוואה, אבל לא בטוח עד כמה הוא יוכל לעשות זאת, ולא בטוח עד כמה ישראל גם תכיל את הסיפור הזה. חמאס בעצם מנסה לעשות הכל מרצועת עזה, למעט דבר אחד, שזה ירי רקטות. זה לא אומר שזה לא יקרה, ממש לא, יש סבירות די גבוהה שזה כן יקרה, אבל בינתיים חמאס מנצל את כל האמצעים שלו, כולל כל אותן שיטות ופרקטיקות שראינו בצעדות השבעה, קרי, בלוני תבערה, בלוני נפץ, היחידות של ההטרדה הלילית שמגיעים ויוצרים פיצוצים על הגדר בסמוך לקיבוצים של עוטף עזה, ניסיונות לפגוע בגדר ברצועת עזה, את כל אלה אנחנו נראה היום, אנחנו נראה מחר ואנחנו נראה גם ביום שני. חמאס מנסה שזה יישאר בלבל הזה ולא להגיע לירי רקטות, אבל זה לא אומר שזה ימנע ירי רקטות בסופו של דבר, יש עוד שחקנים, יש את הג'יהאד האסלאמי, ויש גם מכניקה או דינמיקה כזאת, שבסוף אתה באמת לא יודע איך תצא ממנה, אתה רק יודע איך אתה נכנס ממנה, ולכן הרקטות יכולות להיות גם אמצעי בכל הסיפור הזה עד יום.
אליהו לוי פרשננו, נמשיך לעקוב כמובן חביות של חומרי נפץ בכל החזיתות. תודה רבה.
תודה.
עד כאן הכותרת להיום, אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcaststrudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק.